בלימוד ספר גבורות השם מאת המהר"ל מפראג. אנחנו הגענו לפרק כ"ה 25 והמהדורה שלפנינו זה עמוד ק"ד פרק 5 ו-20, המשך הדיון בשיחה בין הקדוש ברוך הוא למשה בסנה. ולמה אנחנו לומדים את כל זה? הרי זה דברים שהיו, מה אכפת לנו מדברים שהיו? מה שחשוב זה מה שיהיה, אבל מתוך מה הדברים שהיו אנחנו יכולים לדעת מה יהיה. כלומר הזיכרון של מאורעות קדמוניים זה נדרש במידה ונמצאים שם השורשים של מאורעות עתידיים. אבל ברגע שגמרנו למצות את הלקחים של העבר, אין צורך בעבר. למשל, לא מעניין אותנו מתי הומצא הגלגל. האם הגלגל הומצא בכף דלת בכסלב, או ביוד ג' בשבט, או בזין בתמוז? זה אפשרויות, כן? זה שלוש אפשרויות מתוך 365. אז זה בכלל לא משנה. כי אין ספק שעם כל החשיבות של המצאת הגלגל, אין שום סכנה, לפחות לפי מצב התרבות העכשווי, שאי פעם נשכח כיצד מתפקד הגלגל, ולכן הזיכרון של הזמן של הופעת הדבר הזה איננו חשוב. מה שאין כן, יציאת מצרים, שעוד לא השלימה את תפקידה. כלומר, יציאת מצרים משמשת כבסיס לגאולה האחרונה. ברגע שתסתיים הגאולה האחרונה, או נגיע לגאולה האחרונה באופן ממשי וברור, מכאן ואילך תעמוד השאלה האם להמשיך לזכור את יציאת מצרים או לא, כפי שדנו בזה בן זומא וחכמים על פי דברי הנביא ירמיהו. אבל בינתיים אנחנו ממשיכים לעשות את ליל הסדר, להזכיר את יציאת מצרים בלילות ובימים, ולכן גם אנחנו צריכים ללמוד היטב מה המשמעות של כל ההתגלות שהייתה למשה בסנה. לא סתם הדברים נמסרו בתורה, כי נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. ויאמר משה, הנה אנוכי בא וגומר, מה שמו, מה אומר עליהם? כן, כלומר, על מה מדובר? הרי הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה ואומר לו, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ושמוע שמעתי, ראו ראיתי את עוני עמי וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו. הקדוש ברוך הוא שמע, לא אומר את שמו. הוא נותן לעצמו את התואר, אלוהי אביך, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, ולא אומר איך קוראים לו. ואז משה אומר, רגע, אתה שולח אותי אל בני ישראל, ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם נראה אליי, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ברור שהשאלה איננה שבני ישראל לא יודעים את השם, אלא השאלה היא מה בעצם אפשר לומר, זה מבחן למשה, האם משה יודע את השם. כלומר, אתה אומר שאתה נשלח על ידי אלוהי אבותינו, נראה אם אתה יודע את השם שלו. ברור? כלומר, מדוע הם אומרים את זה? בגלל שמשה גדל מחוץ לאומה, גדל בבית פרעה, אחר כך במדיין, וכאשר הוא בא בשם אלוהי אבותיהם, יש את השאלה, האם הוא יודע על מה הוא מדבר בכלל? כן.
אם יש לו שם אחד, מה זה משנה?
לכאורה, מה זה משנה? זו שאלה, תגיד תאוס, תגיד צ'יפופו, לא משנה לכאורה, נכון? מה זה משנה איך קוראים לו? הרי שם זה רק שם, נכון? כן, למשל, אם קוראים לדבר הזה שולחן, או שיקראו לזה בכל שם אחר, זה בכלל לא משנה.
יש
הרבה שולחנות, בסדר, לא משנה, אבל האמת היא ככה, שנכון נתינת שם זה דבר הסכמי. זה מוסכמה. אז מה אכפת לנו, איך קוראים? שיגיד הקדוש ברוך הוא, שיגיד השם יתברך, שיגיד מה שהוא רוצה בעצם. אלא כנראה, אנחנו מבינים שבתרבות הקדומה של בני ישראל, ידיעת השם הייתה ידיעה מהותית. כלומר, אם אני... ידיעת השם הייתה ידיעה מהותית. זאת אומרת, אם אתה יודע את השם, אז כנראה שאתה יודע משהו על המהות. אם אתה לא יודע את השם, סימן שאתה סתם פילוסוף. באמת, הפילוסוף יכול להמציא איזה שם שהוא רוצה. יכול להגיד אלוהים, יכול להגיד סיבה ראשונה, יכול להיות הנאומן, יכול להגיד מה שהוא רוצה. כן? אבל ברגע שמדובר על התגלות, ההתגלות היא בעלת תוכן חווייתי, ממשי. וכאן צריך לברר אם אתה יודע מהו התוכן של ההתגלות. מעניין, היה מקרה דומה בזמן מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה היה חייל יהודי אמריקאי שהגיע לפורטוגל. ושם הוא באחד הכפרים שם לב שההתנהגות של האנשים היא התנהגות משונה. שאף על פי שהם נוצרים באופן גלוי, הוא חשד שמה הם באמת יהודים באופן נסתר. וזה באמת הייתה האמת. אלו היו יהודים שמאז האינקוויזיציה המשיכו לחיות בסתר חיי יהדות, ובאופן גלוי חיי נצרות. למרות שהאינקוויזיציה בטלה, הם המשיכו להתנהג כך. והוא התחיל לשאול אותם שאלות, והם התחמקו מלענות. בסוף הוא אמר, אבל אתם יהודים. אמרו לו, לא נכון. הוא אומר, תראו, גם אני יהודי. אמרו, אתה יהודי? נבדוק. לקחו אותו אל הנשים הזקנות. כן, שם המסורות עברו דרך נשים זקנות, והיא אמרה לו, תביא הוכחה שאתה יהודי. אז הוא אמר את הפסוק, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. היא אמרה, אם הוא יודע את השם אדוני, סימן שהוא יהודי, ואז גילו לו את כל הסודות שלהם. וככה בסופו של דבר הכפר הזה חזר ליהדות. לפני כמה שנים סידרו להם חזרה שלמה ליהדות וכו'. עכשיו זה מעניין, שאומר שבחנו עוד במאה ה-20 את שייכותו של אדם לאלוהי אבותם לפי ידיעת השם. עכשיו זה לא פשוט, אגב יש לנו מזל, תודה רבה. יש לנו מזל אותו חייל לא היה יותר מדי דתי. שהוא לא אמר אדו שם או השם או קודש ברוך הוא או משהו כזה. מזל. כי אם לא, אז הם לא היו מסכימים לתקשר איתו. כן.
איך יכול להיות שמשה לא יודע
מה אני יודע? אז איך יכול להיות שמשה לא יודע? כי משה גדל מחוץ לאומה. ואז ידיעת שמו של הקדוש ברוך הוא הייתה ידיעה סודית בתוך האומה. עכשיו אם אתה עוד אומר, לא רק שאתה בא בשם האומה, אלא בשם אלוהי האומה, אתה אומר שאתה נגלה בשם אלוהי אבותינו, אז לא ייתכן שלא תדע את שמו. ולכן אומר משה, אני רוצה לדעת מה השם. כלומר זה סימן של שייכות. כמו שכתוב בתהילים, אסגביהו כי ידע שמי. מעניין, יש בשאלת ידיעת השם, היא אופיינית לבני שם. זוכר לפני, כלומר, יש בספר הטאו טה צ'ינג המפורסם, הספר של לאו צה. איך הוא פותח שם? זוכרים את הפרק הראשון בטאו טה צ'ינג? למה? הוא כותב שם, לא למה, יש כמה תרגומים אפילו שנעשו. לא ראית? יש בהוצאת מוסד ביאליק.
מה זה ספר הזה עושה
כאן? זה ספר היסוד של תורת הטאו. אז שם הוא כותב, הטאו אשר נקרא בשם איננו הטאו. טאו אשר תוכל לחנותו איננו הטאו. נטול השם הוא מקור רבבות אלפי דברים. עכשיו שימו לב, אם כן יש פה סירוב מפורש להעניק שם לאלוהות. נכון? עכשיו מעניין, אצלנו זה בדיוק הפוך. משה רבנו אומר, אני רוצה לתת את השם, בלי שם אני לא יכול לעבוד. נכון? שאלה מאוד מאוד מעניינת. עכשיו, מה המשמעות של המילה שם בעברית? מה המשמעות המילה שם? שם בעברית פירושו מטרה. שם בעברית פירושו מטרה. כמו שלמשל אתה אומר, לשם מה? מה פירוש לשם מה? לאיזו? מטרה. שם אם כן מורה על כיוון, על מטרה. מאוד אופייני לתרבות המזרחית, ששם צמח הספר דאו דה צ'ינג, שיש שלילה של המטרה. אין מטרה. בישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה כדי לגלות את המטרה, ולא בכדי, אבי השושלת שלנו קוראים לו בשם שם. יענך הוויה ביום צרה, יסגבך שם, אלוהי יעקב. עכשיו, אחרי שפעם דיברתי עם אחד מחכמי המזרח הרחוק, שוחחתי איתו על הפרק הראשון הזה של הטאו טה צ'ינג. אמרתי לו, אתה יודע למה אתם אומרים את זה ולמה אנחנו אומרים כך? אז הוא התעניין מאוד. אמרתי לו, כי אתם בני יפת ואנחנו בני שם. ובני יפת זה שייך להתפשטות, יפת, התפשטות. ואילו אנחנו מדברים על מטרה, על מרכז, על כיוון. אז הוא אמר שזה נראה לו מאוד נכון. מאור? אז תבינים שפה מדובר על מרחב תרבותי, רוחני, שבו ידיעת השם היא מרכזית. או? זה לא סתם אינפורמציה. כמו בימינו, שם זה סתם נומנקלטורה, כן? אתה רוצה להדביק, לשים מדבקות על משהו. אז לזה אנחנו נקרא A4, לזה אנחנו נקרא B212 וכו'. כן? מדוע הרב אמר שם המפורש ולא בתוך פסוק? אני לא אמרתי שם המפורש. לא, שמת לב פה לשאלה? מישהו טוען שאני אמרתי את שם המפורש.
בית המקדש ביום כיפור.
אסור. השם מדנות, לא שם המפורש. מה הבעיה?
אני חושב שאחד המקרים הכי יפים להסביר מה זה שם, זה ששני אנשים הולכים, ואחד חושב שימין זה פה ושמאל זה פה.
כן, בדיוק. כן, אתה אומר שההתחלה של השמות אצלך זה הכיוונים. הכיוון. כן, זה מעניין. מעניין שאינטואיטיבית אתה קשרת השם לכיוון. מעניין. זה ממש, זה מאוד עברי הדבר הזה. כן. כן.
אם הידיעה של השם כל כך מהותית,
כן.
מדוע בתפילה אפשר לצאת בשם מתורגל?
מדוע אפשר, השאלה יפה מאוד. אתה אומר, אם ידיעת השם זה כזה מהותי, אז מדוע אפשר להתפלל בכל לשון ולהשתמש בכל מיני שמות מתורגמים? כן? לא להגיד את שם השם, אלא להגיד כל מיני תרגומים לשפות אחרות, נכון? זאת השאלה שלך. אתה רוצה תשובה? כן. בגלל שאנחנו כבר לא יודעים להתפלל. זאת אומרת, אנחנו מאלה כבר אחרי ההתגלות, אז עבורנו אמירת שם הוויה או שם אדנות או לא יודע מה, זה כבר לא אומר לנו כלום. אז באותה מידה שזה לא אומר כלום, גם זה לא אומר כלום. אבל בזמן הנבואה היה צריך להקפיד דווקא על אמירת השם. הרי יש מחלוקת בתלמוד. האם שמה נאמרת בכל לשון או רק בלשון הקודש, נכון? מה מהות הוויכוח? הוויכוח הזה קיים רק אחרי הפסקת הנבואה. כן, כלומר, אחרי שאנחנו כבר לא יודעים להתפלל, איך בכל זאת אפשר להתפלל? עד איפה זה מגיע? בסדר. בבקשה.
יוצא שהמטרה של השם, אז טוב להגיד לשם ייחוד שהרב מתנגד לו.
אתה אומר שטוב להגיד לשם ייחוד, למה? תסביר לי, מה זה קשור לעניין שלנו?
מה המטרה?
יפה, זאת אומרת, למה אומרים לשם ייחוד? אומרים לשם ייחוד כדי לדעת מה אני הולך לעשות. להבין את המשמעות, כן, נכון. ודאי שאני מתנגד לזה, בגלל שאני לא הראשון שמתנגד לזה, זה הנודע ביהודה מתנגד לזה. כן? ומגדולי הפוסקים מתנגדים לזה, זה לא נקודה, אלא מה? ברור שאת הלשם ייחוד צריך ללמוד. זאת אומרת, אדם צריך להבין מה הוא עושה. עכשיו, הוא לא צריך בזמן שהוא מתפלל להגיד מה הוא עושה. אין? כלומר, כשאדם מקיים מצווה, הוא מקיים מצווה. אין? כשהוא לומד, הוא לומד. לשם ייחוד זה סוג של לימוד. אלא מה? יש גם אנשים שמצד מעלתם, אז הלימוד שלהם זה חלק ממצוותם. וזה המקובלים. ולכן זה דבר שראוי להיאמר על ידי מקובלים, ולא על ידי כל העם. כן.
להפסיק להגיד,
ואז אני לא אמרתי לך להפסיק להגיד. מי שזה מנהגו להגיד, שיגיד. יש מחלוקת מנהגים, כן? בן איש חי אמר להגיד. בסדר, אז איפה שנהגו כבן איש חי, המשיכו כבן איש חי. אבל לחייב את כלל ישראל בדבר שהוא לכאורה מנהג יחידים, לא שייך בכלל. כן, בבקשה.
אם השרב אמר לו, כשאדם לומד, לומד, כשהוא מתפלל, זה מה שהרב מסביר בזמן, הוא נראה את זה נכון. שאדם שלמד פעמיים הכוונות שמגן עברה עם פירוש המילים, אז אחר כך
כשהוא
מתפלל, הוא לא חושב
לשבת ולשחזר,
האם כשאמרתי ברוך.
כן, ברוך, ברוך, זה בא באופן טבעי.
למרות שבזמן שהוא מתפלל לכאורה, הוא לא חושב, אבל...
לא, אם אדם יודע בדיוק למה הוא מתכוון, אז הכוונות באות באופן טבעי. כלומר, אם אדם באמת יפנים את המשמעות של מה שהוא מתפלל, ואת ספר שער הכוונות, כוונות הרשש וכו', הוא צריך להתפלל באותה מהירות כמו כולם. אולי קצת יותר לאט. כי זה בלתיין, ודאי. כן, אור.
אז השיטה הזאת, הם היו צריכים לסיים את התפילה שלהם מהר. פעם אחת קיבלו אותו, יודעים את הכוונה, המקובלים.
ברור.
התפילה צריכה להיות טוב.
ודאי, ודאי.
אבל היא לא ככה.
אני אגיד לך משהו. הרב מאיר יהודה גץ, עליו השלום, זכותו גן עלינו. הוא, כשלא היו רואים אותו, הוא היה מתפלל בכוונות באותה מהירות כמו כולם. כשהוא היה מלמד את כולם לעשות כוונות, היה מתפלל לאט כדי ללמד אותם. אבל כשזה היה בינו לבין עצמו, דקת נר חנוכה למשל, היה בדיוק במהירות של כל אדם מישראל. מדוע? כי זה היה כל כך מופנם אצלו, שלא היה צריך בכלל לפרט. זה אפילו קצת מוזר. למשל, אם אני אחשוב, אני מדבר עכשיו עם חכם יוסף חיים. אז אני אגיד, רגע, חכם יוסף חיים, רגע, זה מי שיש לו זקן, והוא יושב בחלק האחורי של הכיתה, וכו'. אני לא צריך לעשות כל זה, זה הכל כבר בלתי, נכון? טוב.
היום אני מסתכל מישהו שמעריך, אני יודע, הוא לא ירד לך לכוון. זה מה שאני רוצה, מי שלא מעריך בתפילה שלו, אני לא הגיע לרמה של הפנמה, אלא של הכוון.
אתה יודע שהמגיד ממזריץ', לפני שהוא היה מתפלל, היה שוהה זמן רב. וכשהוא היה מגיע לתפילה עצמה, היה עושה את זה מהר מאוד. מובן? כן.
מדבריך אני מבין שבתת מודע, התפילה היא הרבה יותר חזקה ממה שבפה.
ודאי.
אני לא פוסל, אבל...
לא, לא, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. טוב. ויאמר משה, אז עכשיו אנחנו חוזרים... סליחה. הרב יוסף קפח סבר שגם בברכות בלשון לועזי, צריך להזכיר שם בעברית. יפה, אבל המציאות ההיסטורית מוכיחה שזה לא כך. מצאנו למשל שבאלכסנדריה של מצרים היו מתפללים בעברית, בסדר, היו מתפללים ביוונית, ולא היו אומרים שם אדנות, אלא היו אומרים קוריוס. קוריוס, הכוונה, הנצחי. כן? זאת אומרת שכבר בימי התנאים, אנחנו רואים שהיום מתרגמים גם את שם השם לשפה אחרת. שבוע טוב הרב, אם השם כל כך מהותי, למה שמות השם כל כך לא ברורים מבחינת מהותם תודה? קודם כל לא יודע אם הם לא ברורים, אבל במידה ונוכל לקבל את טענתך ששמות השם אינם ברורים, ודאי כי המהות זה לא דבר ברור. אם כן, מדוע המקובלים מתפללים הרבה זמן? ומה דעת הרב על תלמידי ישיבות שמתפללים הרבה זמן? עד שלפעמים יש תורח ציבור, וגם בעיה של יוהרה. טוב, אני לא יודע אם המקובלים מתפללים הרבה זמן. אני ראיתי מקובלים שמתפללים מעט זמן. ולפעמים מתפללים הרבה זמן, זה בשביל הכיף. אין כיף גדול יותר מאשר תפילה ארוכה. אדם שמתפלל תפילת מנחה 3 שעות, וואלה, זה תפילת מנחה, אין כמוה. אין מה לדבר. מה?
עבודת יד.
כן, עבודת יד, וזה, פרח, כמו שאומרים. אז זה ברור, המקובלים, הם מתענגים על כל הכוונות, מכוונים פה, מכוונים שם, וזה וזה, וכלל, הם לא בעולם הזה. אשרי חלקם. עכשיו, מה עם תלמידי ישיבות אשכנזים שמתפללים הרבה זמן? כן, כפי שנהגו אצל אשכנזים, מתפלל הרבה זמן? כן, זה מנהג אשכנזי ידוע, להתפלל ארוך. עכשיו, מה שיש תורח ציבור ולפעמים חשש יוהרה, זה נכון. אבל בישיבה עצמה, בישיבות, שזה המקום שלהם, ודאי ששם אין תורח ולא יוהרה. אבל אם אדם מתפלל במקום אחר וכולם ממתינים שהוא יהיה עשירי לחזרת השעץ, אז ודאי שראוי שיקצר, וכי גדול הוא מרבי עקיבא, שכאשר המתפלל בציבור היה מקצר יותר מכולם. טוב. יוהרה. יוהרה זה התנהגות שמורה על גאווה, שלפי ההלכה זה אסור. כן. שלום כבוד הרב. וכי הצדיקים הראשונים קטנים מהרב גץ, זכות כולם תגן על ישראל. ועלו הצדיקים הראשונים מתפללים שעה חוץ מהכנות לתפילה. בסדר, בסדר. מה, החסידים הראשונים, היו פעלים, היו שוהים שעה אחת, כך כתוב במשנה. היו לפי פשט המשנה אתה צודק, ששעה זה לאו דווקא שעה. אבל לפי הברייתא אתה לא צודק. בברייתא משתמע שהם מתפללים, היו מכינים את עצמם שעה אחת, אחר כך מתפללים שעה אחת, אחר כך נרגעים שעה אחת, מתחילים אחר כך מנחה וכו'. בסדר, גם הרב גץ היה עושה ככה. אני מדבר שגם אותם החסידים הראשונים שהיו מתפללים שעה אחת, מתפללים שעה אחת כי היה להם הרבה מה להתפלל. היה להם הרבה מה להגיד לקדוש ברוך הוא. כן.
אתה רואה
חלק
שזה
אגב, לא יודע, סליחה, יש גם גמרא שאומרת, מי שמעריך בתפילה, לא יאמרו כמה ערכנו זה, למה וכי מעריכו יותר ממשה שהתפלל 40 יום? ומי שמקצר, שלא יגידו עליו שהוא קצרן, שהרוויחי מקצר הוא יותר ממשה שאמר אל נער הפנלה. בסדר, אז יש נתיבים שונים. לא באתי לפסול שום נתיב. כן, בבקשה.
בתקופה ההיא, לפני 150 שנה, 100 שנה, רואה חד וחלק שלא היו מחשבים. היום העולם שלנו הוא כזה דינמי.
אתה אומר שלפני 150 שנה לא היו מחשבים? אני לא יודע, אתה זוכר? אתה היית שם? לא היית.
לא, לא.
אולי היו מחשבים?
לא.
אולי
היה.
אני יודע, אולי במערות הפרה-היסטוריות ימצאו מחשבים מאובנים? כן, כן, לא, אולי מחשבים עצמם מאובנים, אולי, לא יודע, לא בדקו את זה, אולי כדאי לבדוק. טוב, כן.
לגבי המערכת מצילתו שלך,
הוא אומר
שיכול
לקרוא בכאבי. אני מציע ככה, המהר"ל מדבר על נושא מאוד מרכזי, ואנחנו עושים הכל כדי לברוח על דברים קטנים. לא, זאת אומרת, לא, אבל אני אסביר למה זה קרה. זה לא בגלל שאנחנו לא בסדר, אלא זה מטבעם של היהודים. אני אגיד לכם משהו. ברגע שאנחנו עוסקים בנושא מהותי, אנחנו מסונברים. זה מאוד מפחיד. ולכן הנטייה הטבעית של הנפש זה להתחיל לבדוק פרטי פרטים של הלכה, ואיך עושים ככה, ואיך מניחים תפילין בדיוק בישיבה או בעמידה וכדומה. כי זה מאפשר לנו לייצב את ההערה הגדולה. וזאת הסיבה, אגב, הגמרא מסבירה שזו הסיבה שאנשים מזלזלים בתפילה. כן, כתוב, דברים העומדים ברומו של העולם, ובני אדם מזלזלים בהם. מה זה עומדים ברומו של העולם? אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. זה מפחיד נורא. לכן הפתרון כדי להתמודד עם זה זה לזלזל. כלומר, להעביר את זה מהר. פה אנחנו עסוקים במהר"ל בנושא מהותי, ולמרות שזה קשה, אני מציע שאנחנו נתמקד בנושא של המהר"ל.
אחת הדברים שהיו לי מאוד קשים זה עם המראות, עם התפילים. איך...
הנה, זה בדיוק דוגמה למה שאמרתי. עכשיו, אנחנו מדברים על דבר עמוק, ואתה נכנס עכשיו למראות, על המראות של התפילין. אפשר, תראה, אנחנו יכולים להעביר את כל השיעור של הבוקר, ודיונים על פרטי פרטים של הלכות וכדומה. אבל מה יהיה עם הנושא המהותי שהמהר"ל מדבר עליו כאן? הווה נתבונן בו, כן. אה? אנחנו במכון מיר. אנחנו ממשיכים איפה שהיינו, בדף קוף דלת. בעמוד קוף דלת, כן. והיום... ויאמר משה, הנה אנוכי בא וגומר, מה שמו, מה אומר עליהם? זו השאלה הגדולה שמשה רוצה לדעת את השם. מאוד יש לתמוה, מה השאלה היא זאת? שישאלו ישראל מה שמו של הקדוש ברוך הוא, שאין ספק כי ידעו שמו. והרי אברהם קראו בשם הזה, ואמר הרים אותי ידי אל השם. וכן יעקב אומר, השם האומר אליי. ואיך לא ידעו ישראל, השם, השם אשר היה מורגל, בפי האבות. כן? כלומר, ברור שהידיעה של שם הוויה עברה בתוך האומה. לא ייתכן שלפחות לא יהיה שבט לוי או מישהו, משהו, שידע את השם. ונראה שכך אמר משה רבינו עליו השלום. כי יאמרו ישראל, אתה בא לגאול אותנו, תאמר לנו מה שמו המורה על הגאולה. שאין ספק, אחר שאתה בא לגאול אותנו, צריך אתה לדעת איך הגאולה מסודרת מאיתו יתברך. וכל הדברים המסודרים מאיתו, שמותיו הקדושים מורים עליהם. זאת אומרת, השאלה, טוב, אני אקרא את הסוף המשפט, כי שמותיו יתברך מורים על פעולותיו שמסודרים מאיתו, לכך איזה מן שמותיו מורה על הגאולה. כלומר, השאלה הייתה, אתה אומר שתהיה גאולה, אתה בא לגאול. איזה סוג גאולה? יש הרבה מסלולי גאולה אפשריים. יש גאולה במידת הדין, יש גאולה במידת הרחמים. אז השאלה היא, זה יהיה קל או זה יהיה קשה? אם זה במידת הדין, גאולה קשה. במידת הרחמים, גאולה קלה. תגיד לנו, מה שמו? האם זה גאולה בשם צבאות, או גאולה בשם שדי, תגיד, כן? רוצים להבין איזה אופי של גאולה. כן, בבקשה.
השאלה מה שמו הייתה, מטרתה הייתה לבדיקה כמו שבנתי בהתחלה שוב, או מטרתה מורדית כמו שבנתי בסדר?
מה שאני אמרתי בתחילת השיעור, זאת הסברה כללית לגבי הזהות של משה. אם אנחנו באים לבחון את משה, ההסבר שנותן עכשיו המהר"ל הוא גם לא הסבר מהותי, אלא לגבי מהות הגאולה. כן? זה מה שהם רצו לדעת. כן, אמיתי שיש 70 פנים לתורה, והכל נמצא בשאלה הזאת. בשאלה הזאת אפשר לתת לפחות 5 פירושים, וכולם יהיו נכונים. עכשיו, השאלה היא כזאת. למשל כתוב, מסופר בתורה שמשה הלך לפרעה והוא אמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי וכו'. מה עושה פרעה? מקשה, נכון? נרפים אתם נרפים, תוכן לבנים תיתנו. המצב נהיה קשה הרבה יותר מאשר בהתחלה, ואז שוטרי ישראל באים למשה, אומר, אתה לא בסדר, ירא השם וישפוט, אשר יבשתם את ריחנו בעיני פרעה, לתת חרב בידו להשמידנו. ובאים בטענות אל משה. וישוב משה אל השם, כתוב אל השם הזה, אל י' כ' ו' כ'. ויאמר, אדוני, הוא אומר א' ד' נ' י'. אמרת לפני כן שם הוויה, מה אתה עכשיו אומר שם אדנות? למה הרי אותה לעם הזה? למה זה שלחתני? איזה מין טענה זאת? מה זה למה הרי אותה לעם הזה? אני רציתי להרי על העם הזה, מה יש? כלומר, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות? אומר כן, כי אני, כששאלתי אותך מה השם שלך, אמרת לי שם הוויה. אז הבנתי שזה מידת הרחמים. ועכשיו אתה מתנהג במידת הדין. לכן הוא שינה את השם של הקדוש ברוך הוא. אומר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצלו הצלת את עמך. מה זה בשמך? שם הוויה, יתקבלכם, מידת הרחמים. אם לא היית אומר לי שם הוויה, לא הייתי בא בטענות, אבל אתה אמרת לי שזה מידת הרחמים. ברור? אז זה אגב ראייה למה שמפרש כאן המהר"ל. אתה אמרת לי שזה יהיה גאולה קלה, אני עכשיו רואה שזה גאולה קשה. ברור? ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? מה? אומר לו, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו, וידבר אלוהים אל משה. מה זה אלוהים? דיבר איתו קשות, אומר רש"י. וידבר אלוהים, דיבר איתו קשות. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. מה הוא רוצה להגיד לו? לא הבנת את המשמעות של האמירה שלי ששמי השם. חשבת שאם זה מידת הרחמים, אז זה אומר שזה קל, ואם זה מידת הדין, אז זה קשה. ולא הבנת שגילוי מידת הרחמים נועד לאחד את המידות של הדין והרחמים, להראות כיצד מן הדין יצמחו הרחמים. ולכן דווקא נהיה קשה, כי וידבר אלוהים, זה שמדבר קשה, לומר אני הוויה. מידת הרחמים, ייחוד המידות. מובן? שלום כבוד מורנו ורבנו, לגבי מעלתה של תפילה ארוכה בכוונה, אולי ראוי להזכיר את המעשה של רבי שלום מסס עליו השלום, שנשאר לסעודה אחרי הברית בהר המור, אחרי שראה את אורך תפילת העמידה מצד הבחורים. תודה ושבוע טוב. נכון, כשרבי שלום מסס הגיע לברית המילה של הבן של הרב אריאל אדרי בישיבת הר המור, והוא התכוון מיד אחרי תפילה, אחרי הברית, ללכת, אבל הוא ראה שהתלמידים העריכו בתפילת מנחה, וזה הרשים אותו מאוד, ולכן הוא נשאר לסעודה כדי לדרוש. הוא אמר, איפה שמבלים בעריכות, אני נשאר. ברור? שלום הרב, האם אפשר להבין את משמעות שמות בני אדם, ומתוך זה להבין את הכיוון שלהם? תודה, כן. האם בגאולה הנוכחית השם אהיה אשר אהיה, אופיע יופיע, או רק שם צור ישראל? טוב, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. כן.
למה אז משה נענש על זה?
למה משה נענש על זה?
זה לא פשוט, לא הבנתי.
מי אמר שהוא נענש?
נענש.
מה נענש?
כמו אמר שאברהם יצחק ויעקב לא הראו אחריי ולא פיקחו.
נו, זה טענות, זה לא עונש. זה ויכוח. דיבר איתו קשות.
נראה לי שהוא נענש על זה.
יש גם דעה שאומרת, אתה תראה, תראה אתה ולא תראה במיתת 31 מלאכים.
כן.
נכון, כי מה זה אומר? זה לא עונש, זה אי התאמה. זה כמו שפוסלים מישהו על אי התאמה. זה לא עונש.
הרגת אותו אי התאמה. אתה לא מוכן מישהו לישיבה אי התאמה.
כן, זה הכוונה. זה אומר שהוא לא מסוגל להפנים את השילוב של ההנהגה שמעל הטבע יחד עם ההנהגה שעל פי הטבע. לכן הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל, נו מה הבעיה? זה הרי אין עונשים אצל הקדוש ברוך הוא, יש רק מידה כנגד מידה. זאת אומרת, מה שמשה מתאים לו, לזה הוא מגיע. מה שמשה לא מתאים, הוא לא מגיע. פשוט. טוב. אגב, מכאן שכל החיפושי סיבות מדוע משה לא נכנס לארץ, הם לא נכונים. כי הרי עוד לפני יציאת מצרים כבר נאמר לו שהוא לא יגיע. כן. טוב, הלאה. אז אם כן, אומר המהר"ל שהשאלה הייתה, מהו השם המורה על הגאולה? וכך משמע מן התשובה. כדי איתה בפרק כמה דבר, הרי מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? שם הוויה, נכון? אבל בהתחלה הוא אמר לו, אהיה אשר אהיה, כה תאמר את בני ישראל, אהיה שלחני עליכם, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת להם, הוויה אלוהי אבותיכם נראה אליי. אז בעצם שמע שלוש שמות, נכון? בהתחלה אהיה אשר אהיה, אחר כך הוא מקצר להיה, אחר כך הופך אותו י' כ' ו' כ'. צריך להבין מה, מה, מה השינוי הזה תוך כדי דיבור. כן? אבל בואו נראה. וכך משמע מילה תשובה, מה? י' כ' ו' כ'
זה לא... זה נכון
שם. מה זה י' כ' ו' כ', מה הבעיה? לא, י' כ' ו' כ' זה פשוט פירוט האותיות של שם הוויה. לא, זה פירוט של שם, פירוט האותיות, זה שום דבר.
זה לא כ'.
לא, כי לא רוצים להגיד שם הוויה. אז לא רוצים להסתכן אפילו באמירתו, בפירוט אותיותיו. לא הבנתי כיצד מגיעים למידת הדין מתוך הרחמים, תודה. ההפך. מידת הדין הייתה מתוחה מלכתחילה. וזה השיעבוד. ודווקא, ושם מידת הרחמים מופיע בסנה. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני הוויה, י' כ' ו' כ', מידת הרחמים. והמידה הזאת הופיעה, כדי שהיא תפרוץ דרך מידת הדין שבמצרים. ולכן התגברה מידת הדין עוד יותר כשמשה התחיל את הפעילות שלו, כדי לגלות עד כמה הדין הוא רחמים. זו הכוונה. טוב, וכך משמע מן התשובה, כדי איתה בפרק כמה דברכות. אהיה אשר אהיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם לישראל, אהיה עמהם, בשיעבוד זה, ואני אהיה עמהם בשיעבוד אחר. אז מה זה אומר? שהשאלה הייתה, מה יהיה אופי הגאולה? כן, להיות עמהם בשיעבוד, כדי לגאול. אז משמע שהשאלה לא הייתה, מה השם של הקדוש ברוך הוא, כי את זה הם ידעו, אלא איזה שם פועל עכשיו. לכן, אהיה אשר אהיה. אמר לפניו ריבונו של העולם, דיה לצרה בשעתה. מה, אני אלך להגיד להם שיהיו עוד צרות? הם רוצים עכשיו לצאת ממצרים, שזאת תהיה הגאולה הראשונה והאחרונה ביחד. אז אל תספר להם על עוד שעבודים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת. לך אמור להם, אהיה שלחני עליכם, עד כאן. וכוונתם בזה, כמו שאמרנו. כי היו שואלים ישראל, באיזה השם תהיה הגאולה? והשיב להם, הגאולה תהיה בשם, אהיה אשר אהיה, כי שם אהיה מורה על שהות ברך הוויה, שמאיתו מתקיים הכל, כמו שנמשך מן העיקר קיום הכל. וזה השם מורה על שהות ברך עיקר הכל וממנו הכל. ולפיכך הוא בלשון מדבר בעדו, כלומר מה שנקרא גוף ראשון. כי המדבר בעדו אין זולתו נגלה אליו. לכך זהו השם שהוא באלף המדבר בעדו, מורה על שהוא נמצא ונגלה אל הנמצאים. ובמה שהוא נותן מציאות וקיום לנמצאים, הרי הוא נמצא להם. לכך, עניין זה השם הקדוש, שהווייתו הוא נמצאת לזולתו במה שהוא נותן הקיום להם. עכשיו, שימו לב לפרשנות המיוחדת של המהר"ל, שהיא סותרת את הפרשנות הפילוסופית. מצאנו למשל אצל פילון אלכסנדרוני, ואצל אחרים שנטו אחרי הפילוסופיה, שפירשו אהיה אשר אהיה, מי שמוגדר על ידי עצמו. דיינו מוכרח המציאות, או מי שאינו זקוק לזולתו, וכו' וכו'. כן? כלומר, זה הגדרה פילוסופית של האלוהות. אהיה אשר אהיה, אני מגדיר את עצמי על ידי עצמי. אבל אם ככה צריך להיות, אני הוא אשר הוא. אבל אהיה זה לשון עתיד. אז הכוונה מזמן עצמו לאחרים. או כמו שאומר הזוהר, זמין למהווה, כלומר מזמין את עצמו לזולתו, אהיה במובן של שורש המציאות. זה דינמי. בכלל לא מצאנו בתנך אי פעם הגדרות עצמיות לאלוהות. כל השמות האלוהיים הם הופעות, הם פעולות, גילויים, לא העצמות. אין לעצמות שם. מובן? מובן מה שאני אומר? טוב. אתה הוא? לא, ודאי שלא. כלומר, זהו, אבל טוב שאתה שואל. כלומר, ידעתי שמישהו ישאל את זה. אם אתה אומר שאין לעצמות שם, אז אולי אנחנו חוזרים לדברי התאו. אה, רפי תאו. התאו דה ג'ינג חושב שהשם הוא סוג של זיוף. ואנחנו אומרים שהשם הוא סוג של גילוי. זה כמו המילה פנים. אין? הרי שם הוויה נקרא פני השם בתורה. נשאלת השאלה, הפנים שלי זה אני או זה לא אני? אתה לא איך מסתכלים על זה. כן, אם לוקחים פנים של אדם מת, הפנים שלו זה סתם חתיכת עור. נכון? אם זה אדם חי, הפנים זה הוא. ברור? הפנים זה מה שפונה. אז זאת אומרת שיש פה מושג אמצעי, שלחכמי המזרח קשה לקלוט. כי הם רק פילוסופים, לא זכו להתגלות. אם הם היו זוכים להתגלות, לא היו אומרים את זה. זה לא. טוב. כן. זה עתיד מתמשך. זה עתיד מתמשך. זה עתיד מתמשך, כן. אה, יהיה, זה לשון עתיד.
לא, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם שאני הנה עכשיו,
נכון, נכון.
שבו גם אומר שזה מלכתחילה.
מה זאת אומרת מלכתחילה?
לא, יש אומר ש...
זה לא לשון עבר, הוא לא אומר הייתי.
דיברה והכל.
מה אתה אומר?
שהמהר"ל אומר שאהיה עם הם בשעבוד זה, ואני הייתי איתם, ואני אהיה עם הם בשעבוד אחר.
נו.
שורש הכל, אז כאילו, עכשיו מובן כמו עובד מתמשך.
למה זה עובד מתמשך?
לא,
זה עתיד, עתיד מתמשך, כן, לא? הוא לא מדבר על עבר, שים לב, הוא לא אומר עבר, הוא לא אומר הייתי. הוא אומר, אני עכשיו, אהיה עמם עכשיו. כן, מכאן ואילך. כן, כן, זה כמו קרן בגיאומטריה. כן, שהקרן זה מתחיל מנקודה אחת עד אינסוף. זה לא ישר, מאינסוף עד אינסוף. כן.
אולי
כוונה
שאם מוצאים במהות של הדבר, שזה בעצם רצף, זה לא משתנה.
זה לא מה שכתוב. זה לא מה שכתוב. פה מדובר על אלוהות הפועלת בהיסטוריה. לא מדובר על העצמות האלוהית, לא המהות האלוהית. זה לא מה שכתוב. נכון? זה בדיוק העניין, שהפרשנות של המהר"ל היא פרשנות אנטי-פילוסופית. היא פרשנות היסטורית. כלומר, השמות האלוהיים מתגלים במהלך ההיסטוריה. ולכן גם השם של הקדוש ברוך הוא משתנה. דבר שחוקרי היהדות לא ידעו לעמוד עליו. שהם סברו שיש פה השפעות שונות של ממקורות תרבותיים שונים, ונעשתה הרכבה של כל מיני שמות, של כל מיני אלוהויות, עד שבסוף נעשה סינקרטיזם וסינתזה למונולטריה וכן דומה מהדברים האלה. הבל ורעות רוח. מדובר פה על אופנים שונים של ההתגלות במהלך ההיסטוריה. ולכן יש לקדוש ברוך הוא שמות שונים. למשל, רגע. אני מיד אתייחס. למשל, שמו של הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את העולם. מסתכלים בתורה, נכון? מה כתוב בראשית ברא? אלוהים. אז מי זה אלוהים? זה מי שעשה את הטבע. אבל אין לו שם אחר שם, כי אין לו עם מי לדבר. זה בעצם בינו לבין עצמו, בראשית ברא אלוהים. ויאמר אלוהים, למי הוא אמר? לראשית. אבל אחר כך שנברא האדם, ביום עשות השם אלוהים, י' כ' ו' כ' אלוהים, יש פה מעורבות של אלוהות הפועלת דרך המוסר, שם הוויה, עם אלוהות הפועלת דרך הטבע, אלוהים, וזה נמצא באדם. שבאדם יש שני מרכיבים, מרכיב טבעי, מרכיב מוסרי. אבל האדם, מה?
האדם רוצה
מוסר. באדם יש הרכבה של שני דברים. יש ביסודות טבעיים, זה בא לי מהאבולוציה, ויש ביסוד מוסרי שבא לי מהנשמה. עכשיו, יש, אבל כל זמן שהאדם עוד לא מכיר בשלטון האלוהות עליו, אז הקדוש ברוך הוא נשאר בשם הוויה. אבל כשאברהם קורא לו בשם, הוא אומר לו, אדוני אלוהים, א' ד' נ' י', מקבל את אדנותו. כיוון שקיבל את אדנותו, הוא יכול לתת לו גם הבטחות. נותן לו הבטחות, קוראים לו אל שדאי. אבל אחר כך צריך גם לקיים את ההבטחות. איך, כשהקדוש ברוך הוא מקיים, נקרא י' כ' ו' כ' לבד. כן, לכן הוא אומר, וירא אל אברהם יצחק ואל יעקב באל שדאי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם. וידעתם כי אני השם. אחר כך, האלוהות מתגלה במדינה, דרך המלכות, ולכן נקרא החל מימי חנה, אשת אלקנה, השם צבאות. כל זמן שאין לו מדינה, מלכות, הוא לא יכול להיקרא בשם צבאות. עכשיו יש לו צבא, נקרא צבאות. כשהוא מתמיד את הקיום של המדינה למרות פשעיה, נקרא קדוש ישראל. ולכן בישעיהו, שמדבר על תקופת המשבר, השם הקבוע של הקדוש ברוך הוא זה קדוש ישראל, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא מסתלק כביכול אל השמיים, ולכן מכאן ואילך הוא נקרא אלוהי השמיים. ובימי בית שני, רואים בספרות של ימי בית שני, שקראו לקדוש ברוך הוא בשם שמיים. אחרי חורבן בית שני, שאין יותר גילוי, אז הוא נקרא בשם בעל תוכן פילוסופי, הקדוש ברוך הוא. מי שהוא גם הקדוש וגם הברוך, גם הטרנסצנדנטי וגם האמננטי. זה דווקא שם שמורה על כך שאין גילוי. עד מתי? עד ימי הגאולה, שאז הקדוש ברוך הוא נקרא, כך אמרו המקובלים, שיקרא בשם צור ישראל. וכך היה באמת במגילת העצמאות, שחותמי מגילת העצמאות כתבו מתוך ביטחון בצור ישראל וכו'. כן? עכשיו, מהו השם שהולך ומתגלה כעת? שם אהיה אשר אהיה בעצם נשאר בסטנדביי מאז ימי קדם, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אהיה אשר אהיה. מכאן ואילך בכל התנ"ך זה מפסיק, כבר לא מדברים עליו. אז מתי סוף סוף יתגלה שם אהיה אשר אהיה? אז אנחנו עכשיו בדרך. איך זה פועל? דרך סילוק ההגדרות. כן, זאת העבודה של זיכוך האמונה בדורות האחרונים, גם דרך המשברים של האתאיזם, כדי להגיע לשם אהיה אשר אהיה. זה עכשיו יותר מובן מה שקורה בהיסטוריה. כן, בבקשה.
היום לכל העם, הרוב היהודים לא יודעים מה זה אלוהים.
נכון.
האם בזמן אבותינו במצרים ידעו יותר טוב מאיתנו?
כן, ודאי, ודאי, ודאי. בימי קדם, כשהייתה התגלות אלוהית, ברור שידעו על מה הם מדברים. בשביל אבותינו במצרים, לפני שמשה הגיע, הקדוש ברוך הוא אלוהי ההבטחה לאבות. מי שהבטיח לאבות לתת לנו את ארץ כנען. ברור, בא משה, שם הוויה, בתור מי שמקיים את ההבטחות. ואז יש תכנים חדשים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואז באה כל התורה כולה. כן, בבקשה.
מה זה השם המפורש?
שם המפורש זה י' כ' ו' כ'.
לא, יש איזשהו שם שאומרים בבית המקדש.
שם של 42 אותיות, של 12 אותיות ו-42 אותיות. טוב, זה משהו אחר, זה פירוש של שם הוויה, כך אומר הרמב״ם. כן, בבקשה.
זה לא הקשמה של האל לבוא ולתת לו שמות וכינויים על פי סרגל זמן?
האם זה לא הגשמה של האל לתת לו שמות על פי סרגל זמן? להפך. אדרבה, דווקא לגלות אותו בהיסטוריה, זה לגלות את האחדות הכוללת, שהאלוהות נמצאת גם מעל הזמן וגם בתוך הזמן, שלא ייתכן שיהיה מה שלא יהיה כלול בהוויה האלוהית. לעומת זה, אם תאמר שהאלוהות לא מתגלה בזמן, אתה נופל, בסדר, הבנתי, ואתה נופל לתוך דואליזם. שיש מצד אחד האלוהות הנצחית, מצד שני העולם של הזמן, שהוא בעצם אלוהות משנה, או אלוהות מתחרה. כמו אצל היוונים, הם דיברו על האלים בתור הנצח, ובני אדם הם בני התמותה שחיים בתוך הזמן. ואין יחס בין זה לזה. אבל אנחנו אומרים, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל ואדון עולם, ולעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. עד רבה, זה לא הגשמה, אלא להפך, זה הכוללות. כפי ששאל רבי מאיר אבן גבאי, בספר עבודת הקודש, ששאל האם זה לא פגיעה בעל גבוליות של האלוהות, לומר שהוא מתגלה במוגבל. והוא ענה שעד רבה, אם הוא לא היה מתגלה במוגבל, היה זה חיסרון בעל גבוליותו, שדווקא מעל גבוליותו של הבלתי מוגבל, מתחייב שיתגלה גם במוגבל. כדברי רבי מאיר אבן מוגבל.
למרות שאנחנו צריכים להחשיב אותו גם מעל הזמן, צריך להחשיב אותו גם בתוך הזמן.
ודאי, שאם לא כן זה פגיעה באחדות. כן, בוקר טוב הרב. העם לא ידעו את שם השם, חוץ מהזקנים. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא ממשה לפנות לזקנים תחילה, כי הם ידעו את השם. ועל ידי ידיעת הזקנים יאמינו שהשם נגלה למשה. פרשת שמות, פסוק ט"ז תודה. טוב, המהר"ל כנראה לא הכיר את הפסוק הזה. הרב הסביר שהמזרח צריך לשלוח פקס למערל, שהוא לא יודע לקרוא חומש. הרב הסביר שהמזרח הם צאצאי יפת. איך זה מסתדר עם מה שאמר הרב בשיעורים אחרים שיש מתח בין שתי תרבויות מזרח ומערב? הרי שניהם יפת, הרב יכול להסביר, תודה. נכון, יש יפת מזרח, יפת מערב. שלום הרב, הקדוש ברוך, אבל גם חכמי ישראל לא זכו להתגלות כחכמי המזרח, רק דורות הנבואה זכו להתגלות. ישראל אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. שלום הרב, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ושמי לא נודעתי להם, לאבות, ואנו אומרים שאבות ידעו את מהות השם?
קשה.
לא נכון. הרי רש"י כבר עמד על הדבר הזה, הרי לא כתוב ושמי השם לא הודעתי להם, אלא כתוב ושמי השם לא נודעתי להם, שזה לכאורה עברית קטן, של אדם שהוא חולה חדש, שלושה חדשות באדמה, אלא צריך להבין את זה כך, שאם תשים לב, על שם הוויה בפסוק הזה יש זקף קטון, כאילו ושמי השם, פסיק, לא נודעתי להם, כאילו צריך לקרוא את זה כך. וירא אל אברהם ויצחק ואל יעקב ואל שדי. אל שדי זה מי שנותן הבטחות. אבל שמי האמיתי זה השם, מי שמקיים את הבטחתו. ולא קיימתי את ההבטחה. מסקנה, לא נודעתי להם. כלומר, לא התוודעתי עליהם בתור מי שנאמן לשמו. אבל ברור שהידיעה של שם הוויה היא קדומה יותר. הרב אמר שהגוף בא מהאבולוציה והנשמה מהשם. מה כוונת הרב? אני לא אמרתי את זה. אמרתי שהגוף בא מהאבולוציה והמוסר מהנשמה. זה מה שאני אמרתי. אז למה התכוונתי? התכוונתי למה שאני אמרתי. ודאי לא למה שאמרת, כי הכל מהשם. גם האבולוציה מהשם, גם הנשמה מהשם. אלא שהתכונות הגופניות, טבעיות שלי, מקורן בהתפתחות האבולוציונית, ואילו ההכרה המוסרית שלי, האישיות שלי, זה בא מהנשמה, והנשמה היא באה ישירות מהשם. כן. אלה שחתמו על מגילת העצמאות וחתמו צור ישראל, מטרתם הייתה התחמקות מהודעה שמהשם הייתה כל זאת. נכון, זה בדיוק העניין, הם לא התכוונו. הם עשו את זה בתור פשרה. הדתיים אמרו, אם לא תכתבו שם השם, אנחנו לא חותמים. הקומוניסטים ומפ"ם אמרו, אם אתם כותבים שם השם, אנחנו לא חותמים. אז עשו פשרה. כמו בכל פוליטיקה, אמרו טוב, נכתוב ביטוי שירי, צור ישראל, מצור זולתי אלוהינו. אלא אדרבה, זה בדיוק העניין, כשאדם לא מתכוון למה שהוא עושה, זה סימן שזה יד ההשגחה. בניגוד לדעה החרדית שאומרת שמכיוון שהציונים התכוונו להקים מדינה כדי להעביר אותנו על דת, אז הציונות פסולה. מה זה קשור לעניין? אדרבה, הם התכוונו למה שהתכוונו, והקדוש ברוך הוא מתכוון למה שמתכוון. זה אדרבה, זה סימן שזה יד השם. הלאה. בואו נמשיך. איפה אנחנו? ואוסיף אשר אהיה, כן? ועד עכשיו המהר"ל הסביר אהיה. מה זה אשר אהיה? לומר, כי הווייתו יתברך נמצא עליהם בשלמות. וזהו משמעות אהיה אשר אהיה. כאילו הוא מכפיל את עצמו בעצמו. אין, יש אפילו דרך הרמז, שאהיה בגימטריה כמה? 21 בטוח? כולם מסכימים? אהיה בגימטריה כמה? 21 בטוח. בסדר, נקבל. אם אתם מתעקשים. אז עכשיו, 21 כפול 21. מתחיל להיות יותר מסובך. כמה זה? 441, נכון? כלומר, אהיה אשר אהיה. אהיה כפול אהיה. זה 441. גימטריה? אמת. נכון? נחמד, לא? טוב, אז אומר, וזהו משמעות אהיה אשר אהיה, כי בשם אהיה מורה על שהווייתו סיבה והתחלה נמצאים. וזהו מורה על לשום המדבר, כמו הגוף ראשון, שהוא נמצא לזולתו, נותן סיבה וקיום להם, כמו שהתבהר. והוא התברך סיבה להם בשלמות, שהוא סיבה וקיום לכל הנמצאים בכל הזמנים. כן, זה קשור לשאלה שלך, שהוא מתגלה בכל. ובזה הוא התחלה וסיבה בשלמות. וזהו אהיה אשר אהיה, בניגוד לפילוסופים שחושבים שאלוהות המתגלה בזמן זה חיסרון. אדרבה, אלוהות המתגלה בזמן זה שלמותה. היה אפשר להגיד שהוא שורש סיבה לנמצאים, אבל לא לכללות, כלומר לא עד פרטי הפרטים, אלא כמין האלוהות, כן, כמין סיבה ראשונה מרוחקת מן הענפים. ואז הוא אומר שלא, אהיה אשר אהיה, זה מופיע בכל. כן, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, אפילו הציפורן של הלב של העולם היא יותר מלובבת מכל לב שבעולם. זאת אומרת שזה מופיע עד פרטי הפרטים. וזהו שדרשו זעל, אהיה עמהם בצרה זו, אשר אהיה עמהם באחרת. כי כבר אמרנו למעלה, כי שם אהיה אשר הוא סיבה והתחלת הנמצאים, אשר אהיה רוצה לומר התחלת סיבה בשלמות, דיינו שהוא התחלה נמצאים בכל הזמנים כשיהיו צריכים לזה, ולפיכך מזה ידוע שיחזרו וישתעבדו. כלומר, זה, ממילא זה מתבקש. כלומר, אם אנחנו מעמיקים בדבר הזה, זה כמו שהמהר"ל הסביר בספר נצח ישראל, שהגלות והגאולה הם שני הפכים המגלים את אותה המידה. לכן אותיות גאול וגלו הם אותם האותיות ג' ול' בשינוי הם הקריאה. נכון? לומר ששניהם הם גילויים. ולכן יש הכרח שתהיה גלות, כי אם לא, אז היית אומר שהקדוש הוא אלוהי הגאולה ולא אלוהי הגלות. ואז שוב היינו נופלים לתוך דואליזם. או כמו שהוא מסביר בהמשך, לגבי מצה ומרור. מדוע אנחנו אוכלים מצה ומרור ביחד? לכאורה, היה צריך לאכול מרור בליל בדיקת חמץ, כי אז היינו עדיין משועבדים, ולאכול מצה בליל הסדר, כי אז נגאלנו. אבל אז הייתי אומר כך, שיש אלוה משעבד, ויש אלוה גואל. והאלוה המשעבד, הוא אומר לאכול מרור. האלוה הגואל, הוא אומר לאכול מצה. ויציאת מצרים הייתה על ידי שהאלוה הגואל גבר על האלוה המשעבד. ואז היינו נופלים, חס ושלום, חס וחלילה, תפו עלינו, לשתי רשויות, דואליזם, לא עלינו.
זה
עשו פשרה. מה? לא, ולכן לא עשו פשרה, אלא הדרבה, נעשתה האחדות, הכורך, עוזב למשל, על מצות ומורים יאכלו. אומר המהר"ל, הפסח מורה על האחדות. מצות ומורים מורה על שיעבוד הגאולה ושיעבוד. ולכן צריך לאכול אותם ביחד. וזה, על זה, ולפיכך ידעו שיחזרו וישתעבדו, כלומר זה משהו מהותי, החזרה להשתעבד. ועל זה אמר משה, דיו לצרה בשעתה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, כל תומם ישראל, יהיה שלחני עליכם, ואין נתמוע, איך אפשר לומר כי בשר ודם ילמד למי שנתן לו הדעה והבינה. בכלל, כל הדיאלוגים האלה בין הקדוש ברוך הוא למשה הם תמוהים. הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד, משה יש לו קושיה, אומר, טוב, בסדר, אתה צודק. זה האנשה. שמתחילה אמר משה לקדוש ברוך הוא, אם ישאלו ישראל מה שמו, מה אומר עליהם, ואמר הקדוש ברוך הוא, אם ישאלו מה שמו, בוודאי צריך לומר כל מהות השם, שכן שאלו מה שמו, ואז אמר משה דיו לצרה בשעתה, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, קודם כל בני ישראל, יש לך אני עליכם, רצה לומר שאל תמתין עד שישאלו מה שמו. שאז היה צריך להגיד להם כל השם אשר בו נגאלו, ואם כן צריך לומר, אהיה אשר אהיה, ולומר להם כל מהות השם, אלא אמור להם, אהיה שלך אני עליכם, ולא ישאלו מה שמו. כיוון שאתה מתחיל לומר להם השם, ולומר, אהיה, שתחני עליכם. כלומר, זה פה תחבולה. כלומר, אם הם באמת ישאלו אותך מה שמו, תצטרך לענות להם. מה תצטרך להגיד להם? אהיה אשר אהיה. וזה אני לא רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אני באמת מסכים עם זה שלא צריך לגלות להם שיש שעבוד. אלא מה, עוד לפני שישאלו, תגיד להם, אהיה, שתחני עליכם. ואז מלא, לא תהיה שאלה מה שמו. תחבולה. כן. ובלב האכילה קשה מידה. מה? האם אהיה מופיע בספר בראשית? לא.
אז
מאיפה הם יודעים את שם אהיה?
אתה מדבר על כשם באים אליו, מה שמו?
הבנתי את השאלה. אתה רוצה שאני אענה? אז תן לי. התשובה היא שהם יודעים את שם אהיה מזה שהם יודעים שם יודקי ואפקה. כפי שמסביר המהר"ל, הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, בפירושו לתורה. ששם אהיה זה בגוף ראשון. איך אתה אומר אהיה בגוף שלישי? אם מישהו אומר אני אהיה, מה אתה אומר עליו? הוא? הוא היה? אם הוא אומר הייתי, אתה אומר עליו הוא היה. אם מישהו אומר אהיה, מה אתה אומר עליו? הוא?
הוא
עוד לא ענה, מה? אהיה זה לשון עתיד או עבר? עתיד. איך אתה אומר, וזה בגוף ראשון, שני או שלישי? ראשון, אם אתה רוצה להעביר את אהיה לגוף שלישי, מה אתה אומר? הוא? יהיה, יפה, יפה מאוד. אם כן, לא הוא היה, אלא הוא יהיה, נכון? זאת אומרת, שם יוד כבב, כשהקדוש הוא אומר אהיה, אנחנו צריכים להגיד עליו הוא יהיה, נכון? איך אומרים הוא יהיה? יוד כבב, כמעריכים את היוד והופכים אותה לבב. כי זה תכונתו של שורש היו, שלפעמים הוא הופך להיות שורש הוו, כמו שכתוב, מה הווה לאדם. בסדר? אז יוצא שיוד כבי אף כה זה הגוף השלישי של שם אהיה, לכן הם יודעים את השם הזה. בסדר? טוב. לכן מיד, הוא אומר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם, לך ואספת את בני ישראל, ואמרת אליהם, הוויה אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. מובן. ובלב אכילה קשה ימידה. גאולה שווה 45, יפה. טוב, ובלאו אחי, לקש ימידה, שכך פירושו, טוב, זה אנחנו נראה בהמשך, כי זה כבר אריכות דברים, שלום.